אולי זה כבר הזמן להזכיר לכולם לשים את הטלפון ברטף. גם לכבוד המרצה, אפילו מקבלים איזשהו רטף בזמן ההרצאה, אם כן זה ממש דחוף, לא צריך לדבר. אז ערב טוב, ברוכים הבאים, תודה שכולכם באתם. זה יהיה מבוא מאוד קצר. נעמי אמרה לי אתמול שאין אף אחד כאן שבא לשמוע אותי, כולם יבואו לשמוע את המרצה. אז רק כמה מילים. אז ברוכים הבאים להרצאה השנתית העשירית לזכרם של ארבעה הורים של חברי היישוב שהלכו לעולמם בתשס"ג בתוך ימים ספורים בסביבות חג שמונה עשרה. לכבוד ארבעת ההורים, עליהם השלום, דניאל אייזנמן, אביה של מיכל שוואגר, משה בר, אביה של אריה בר, ליליאן זלצמן, אמו של יואל זלצמן, ואימי אייבה שייפר, המשפחות ראו לנכון לייסד הרצאה שנתית בתקופה זו לזכרם. זכינו בעשר שנים האחרונות לארח, ללמוד וליהנות ממרצים מהשורה הראשונה, כולל לא מעט זוכי פרס ישראל ואף פרס נובל. אולי מתן הרצאה כאן הוא סימן לכולה לגאון. בשנה יש לנו הזכות והכבוד לארח את פרופסור יוסף גרפינקל, פרופסור לארכיאולוגיה מקראית או לארכיאולוגיה באוניברסיטה העברית, וכמה מילות הקדמה על פרופסור גרפינקל. פרופסור גרפינקל התחיל את דרכו המחקרית כמומחה של הארכיאולוגיה הפרה-היסטורית של ארץ ישראל. הוא חפר בעמק הירדן, גליל התחתון, כולל שער הגולן, קרוב לחוף הדרומי של הכנרת, ושם תרם רבות להבנתנו של התקופה הנאוליתית, במיוחד התרבות הירמוכית. ירמוכית השם הקרבה לנהר ירמוך. ימוכית, ירמוכית, על הנהר הירמוק. זו תקופה השייכת לתחילת החקלאות וייצור הקרמיקה לפני כ-8,000 שנה. חלק מהיושבים כאן הערב מכירים את עבודתו, למרות שאולי לא יודעים, מכיוון שהרבה אנשים בטיולים בצפון מבקרים במוזיאון לתרבות הירמוכית שבקיבוץ שער הגולן, שפרופסור גרפינקל היה אוצרו. ואולי ראוי לציין במיוחד את עבודתו המרתקת על גילוי זעירי פול ועדשים מהתקופה הקדומה הזאת, שמעיד על תחילת החקלאות באזורנו. ב-2007 התחיל פרופסור גרפינקל עם סער גנור לחקור ולחפור את חרבת קייפה. הסיפור מספר שסער גנור, שהיה פקח ברשות הגנים, שתפקידו היה לשמור אתרים מגונבי עתיקות, שם לב שהגונבים היו מסתובבים בשטח של החרבה, שהוא דרומית לרמת בית שמש, היד עמק האלה, קרוב לתל הזקר ותל סוחו. וזו היה התחלה של 6 שנות חפירה, שאני לא חושב שאני מגזים אם אגיד שהן מהחשובות ביותר בארכיאולוגיה המקראית. לאחרונה גם יצא ספר, כריך לכולם החפירות ומשמעותן, ששכחתי את העותק שלי בבית, אבל אפשר, הוא נמצא בסטיימצקי בצומת ספרים ממש בדלפק הראשי. כמו שתשמעו, הגילויים תרמו רבות, ויש אומרים שאף תרמו הנוקאוט. בפולמוס ובוויכוח שמתרחש עשרות שנים ביותר על האמינות של סיפורי המקרא, במיוחד על תקופת הממלכה בהתחלתה, ועד כמה המדע הארכיאולוגי תומך או לא בסיפורי המקרא. הפולמוס לבש לא רק מאפיינים מדעיים טהורים, אלא בגלל הנושא הטעון והאנשים המעורבים גם נכנס לתחומים של פולמוסים פוליטיים ודתיים. לכן אנחנו מאוד שמחים שפרופסור גרפינקל מכבד אותנו ערב בהרצאתו על הפולמוס אודות תקופת דוד המלך, ממצאים חדשים משעריים המקראית.
Okay. ערב טוב, תודה שהזמנתם אותי לדבר. אגב, אני כבר פעמיים יצאתי בעולם הזה. כל סוכות יש פה כינוס של מכללת הרי גופנה, ופעמיים יצא לי להרצות, אני כבר אפילו מכיר קצת את המקום. השאלה שאנחנו באמת נתמודד איתה, חוץ מלהראות לכם קירות ואבנים וכל מיני דברים משעממים שארכיאולוגים מוצאים בחפירות, מה שבעצם מעניין באתר שלנו זה הקונטקסט. אוקיי, מה שמעניין באתר שלנו בעצם הקונטקסט, והקונטקסט מבחינה היסטורית הוא באמת התקופה של דוד המלך. ואז תגידו, אז מה הבעיה? כתוב בתנ"ך שהיה דוד המלך והכל ברור. אז באמת במשך אלפי שנים אנשים קיבלו את המסורת המקראית כמייצגת אמת היסטורית, וכך היה מקובל גם על אבות המחקר הארכיאולוגי של ארץ ישראל. אתם רואים פה שלוש דמויות בולטות, פרופסור אולברייט, הוא באמת היה דתי אמריקאי כזה די פונדמנטליסט, אבל בנימין מזר, גאל ידין, הם היו אנשים חילוניים, הם לא היו דתיים, ובכל זאת לא היה להם שום בעיה לראות את התנ"ך כמייצג זיכרונות היסטוריים של ממש. התמונה הזאת היא הנאיבית או היפה, התמוטטה בתחילת שנות ה-80, לפני כ-30 שנה, ואז התפתחו גישות מינימליסטיות מאוד קיצוניות. הגישות האלה התפתחו בקופנהגן בדנמרק ובשפילד באנגליה. היום אפשר להסתכל עליהם, כבר עברו 30 שנה, הם בעצמם עברו אבולוציה, ואפשר לדבר על שלוש פאזות בתוך התנועה המינימליסטית. השלב הראשון הוא מה שאני קורא לו הפרדיגמה המיתולוגית, והטענה הבסיסית שלהם הייתה שהתנ"ך נכתב רק בתקופה ההלניסטית, וזה יוצא בערך 700 שנה אחרי ימי דוד ושלמה, ולכן זה סיפור ספרותי, והדמויות הן מיתולוגיות, הן בעצם בכלל לא היו קיימות. פה אפשר לשאול, אז אם כבר מורידים, למה לעצור אחרי 700 שנה? בואו נגיד שהתנ"ך נכתב בתקופה המוסלמית או בתקופה הצלבנית. למה הם לא מורידים אותו עוד יותר למטה? מה הבעיה? איזה גבול תחתון שמתחתיו כבר אי אפשר יותר להוריד את התנ"ך? לא, משנה? הנה פה מי שידע, יש לנו את תרגום ה-70, שזה תרגום הלניסטי שנעשה באלכסנדריה. גם לא יודעים בדיוק מתי, אבל מאה שלישית, מאה שנייה לפני הספירה. ויש כמובן את קומראן. בגלל שיש בקומראן את כל כתבי התנ"ך כתובים, אי אפשר להגיד שהתנ"ך נכתב אחרי קומראן. אוקיי? אז הרעיון שלהם פחות או יותר שהתנ"ך נכתב יום אחד לפני קומראן. אוקיי. עכשיו, ב-1993, בחפירות ארכיאולוגיות בתל דן בצפון ישראל, מצאו את הכתובת הזאת. בשנה הראשונה מצאו רק את הגוש הגדול, וב-94 מצאו את שני השברים הנוספים. הכתובת הזאת היא כתובה בארמית, היא לא בעברית, היא בארמית, והיא כתובת של מלך ארמי, כנראה חזאל, והמלך הזה אומר, אני הרגתי 70 מלכים. אני הרגתי מלך מישראל ומלך בית דוד. ופה נפתחה תיבת פנדורה, מה זה מלך בית דוד? אז בהתחלה המינימליסטים היו בשוק טוטלי, הם אמרו הכתובת מזויפת, או שזה שם של מקום. כמו שיש מקום שנקרא אשדוד, אז זה בית דוד, שם מקום. אבל אנחנו לא מכירים בשום מקום בארץ ישראל או בסביבותיה מקום שנקרא בית דוד, והיום ברור שבית דוד פירושו מלך משושלת שנוסדה על ידי דוד. למשל בכתובת מישה שהיא כתובת מואבית, מוזכר עומרי, אחאב והבן של אחאב, ואיך קוראים להם? בית עומרי. זאת אומרת, זה מקובל בכתובות בעולם העתיק, ויש עוד דוגמאות שלא מציינים מלכים ספציפיים, אלא את מייסד השושלת. ולכן הכתובת הזאת היא בעצם היא מאוד חשובה, כי מראה לנו שהיה מישהו בשם דוד, והוא ייסד שושלת מלוכה. עכשיו, המסורת הזאת היא מעניינת, כי הוא אומר שהוא הרג מלך מישראל ומלך בית דוד. אתם זוכרים אירוע בתנ"ך ששני מלכים נהרגים כמעט ביחד, מלך ישראל ומלך יהודה? כן, במהפכת יהוא. במהפכת יהוא הורג את מלך ישראל, ואחרי יום או יומיים גם מלך יהודה נהרג באותה מהפכה. כן, עם התליה ואיזבל, וכל הסיפור הזה פה הוא קרוב מאוד אחד לשני, ולפי התנ"ך יהוא הרג אותם, ולפי הכתובת הזאת המלך הארמי הרג אותם. והנה יש לנו רשומון, כל אחד טוען שהוא לוקח, כל אחד לוקח את הניצחון לעצמו. אז כבר אתם רואים שהם פוליטיקאים משופשפים. השאלה היא מה באמת קרה שם, אנחנו לא יודעים, אולי חזאל הפעיל את יהוא, ובצורה כזאת הוא מנחס לעצמו גם חלק מהאירוע הזה. דרך אגב, יש גם מסורת מקראית מעניינת שחזאל עשה מצור על גת, שגת בכלל נמצאת בשפלה, ליד קיבוץ כפר מנחם, וגם שם נגלתה שכבת חורבן מאוד גדולה ורצינית מאותה תקופה. אנחנו כבר יודעים שלושה מלכים שחזאל הרג, עכשיו נשאר לנו רק לחפש עוד 67 מלכים שונים כדי לסגור את המספר 70. אבל 70 הוא כמו מספר מיתולוגי או טיפולוגי כזה, אנחנו מכירים עוד סימא, אפילו בתנ"ך יש מסורות, על 70 מלכים עם מלכי צדק, בזק, אפילו בני אחאב שהורגים אותה, אז אומרים ש-70 בני אחאב. אז מספר 70 הוא מספר עגול, לא בטוח שזה באמת רק 70. אבל לענייננו, מה שחשוב, שיש לנו בית דוד, ודוד מייסד שושלת מלוכה. באותו הרגע התמוטטה הפרדיגמה המיתולוגית. כבר אי אפשר יותר להגיד שדוד הוא דמות מיתולוגית. בתוך 3 שנים קם ישראל פינקלשטיין מאוניברסיטת תל אביב, והוא יצא עם מה שאני קורא לו פרדיגמת הכרונולוגיה הנמוכה. הוא בעצם טען את אותו דבר, רק מה? במקום לדבר על היבטים ספרותיים, הוא דיבר על עניינים של כרונולוגיה. ומה הכוונה? אנחנו, לפי המסורת המקראית, יש לנו את תקופת השופטים, אחר כך יש את תקופת המלוכה. מבחינה ארכיאולוגית אנחנו רואים גם תקופה של כפרים קטנים, 400 כפרים קטנים באזורי יהודה ושומרון, וזו התקופה שנקראת ברזל אחד. וכשמתחיל האיור וחברה עירונית, קוראים לזה ברזל 2. אז השאלה הגדולה, מתי היה מעבר מברזל 1 לברזל 2? או מתי היה מעבר מתקופת השופטים לתקופת המלוכה? אם לוקחים את המסורת המקראית, זה בסביבות 1000. לדעת ישראל זה היה 100 שנה יותר מאוחר, רק ב-900, לא ב-1000. הזיז את הכל ב-100 שנה. נתן לשופטים עוד 100 שנה וחתך 100 שנה מתקופת המלוכה. אוקיי? ובצורה כזאת הוויכוחים התחילו להיות ויכוחים כרונולוגיים. מתי נוצרה ממלכה באזור ישראל ויהודה? גם היה ויכוח גיאוגרפי, כי יש בעיה כזאת. מה שהמינימליסטים אמרו, אי אפשר לסמוך על התנ"ך, אז על מה כן אפשר? על כתובות חיצוניות, אם יש איזו כתובת אשורית, או כתובת מצרית, או איזו כתובת אחרת, הכתובות האלה, רק על סמך הכתובות האלה אפשר לבנות תיאור היסטורי. עכשיו, אם הולכים לפי השיטה הזאת, מי מוזכר ראשון? בסביבות שנת 850 לפני הספירה, פעם ראשונה בכתובת המלך האשורי שלמנסר השלישי, מוזכר אחאב. זאת אומרת, ממלכת ישראל מופיעה קודם. מתי מופיעה ממלכת יהודה פעם ראשונה במקורות מחוץ לתנ"ך? רק בימי חזקיהו, במסע סנחריב, רק ב-701 פעם ראשונה מזכירים את ממלכת יהודה. ואז הגישות המינימליסטיות אמרו, קודם בכלל לא הייתה ממלכה מאוחדת, קודם הייתה ממלכת ישראל, ורק אחרי שממלכת ישראל נהרסה, בכלל רק אז קמה ממלכת יהודה. זאת אומרת שמוחקים פה מאות שנות היסטוריה מהרצף שאנחנו מכירים. וכאן הכרונולוגיה הנמוכה ניסתה לעשות את זה בצורה כרונולוגית. עכשיו, אבל מה הבעיה? דוד מוזכר הרי בכתובת בתל דן, אז מה עושים? אומרים, אוקיי, היה דוד, אבל מה הוא היה? הוא היה רק שייך בדואי שגר באוהל, בכפר קטן בירושלים. ולא היה בתקופתו ערים מבוצרות, ולא היה שלטון, לא היה פקידות, לא הייתה אדמיניסטרציה. אוקיי, בשלב הזה נכנסת החפירה שלנו בכלי בית קייפה עם התוצאות שלה. אני אראה לכם קצת את התוצאות ואז נדבר על ההשלכות. אנחנו כבר בעצם אמרו שעברנו 6 שנים, בינתיים כבר עברנו עונה שביעית וגם סגרנו את הפרויקט. הקיץ הזה זו הייתה עונה אחרונה. חפרנו כ-30% מהאתר, יש לנו הרבה מאוד נתונים ואין לנו צורך להמשיך ולחפור עוד. ומה שכן, אנחנו עברנו ללחיש, ומהשנה הבאה אנחנו נתחיל לחפור בתל לחיש. למה אנחנו עושים את זה? כי בעצם זה גם חלק מהקונטקסט, הוויכוחים הגדולים על ממלכת יהודה, הייתה קיימת 400 שנה, מאה עשירית, מאה תשיעית, מאה שמינית, מאה שביעית, ואז היא נרסה ב-586, שזה תחילת המאה השישית. עכשיו, בתוך 400 שנה, מאה שביעית, מאה שמינית, מכירים היטב, אז אף אחד לא מתווכח עליהם. מאה עשירית ומאה תשיעית לא מכירים טוב, אז עליהם מתווכחים. חיר בית קייפה, כמו שתראו, נותנת הרבה מאוד מידע על תחילת המאה העשירית. עדיין נשארים 150 שנה של פער. אנחנו לא יודעים הרבה על החצי השני של המאה העשירית, וגם על המאה התשיעית אנחנו לא יודעים הרבה. האתר שלנו היה מיושב רק פרק זמן קצר. ולכן לחיש היא בעצם אתר שיסגור את הפער. כי בלחיש יש גם את התקופות המאה התשיעית ותחילת המאה העשירית. היא נחפרה בעבר, אבל לא בהיקף משמעותי בשכבות המסוימות האלה. לכן אנחנו, כדי לסגור את הפער ולסגור את הוויכוח, אם נמשיך לחפור בחיר בית קייפה זה לא יעזור. אבל לאתר של לחיש יחד עם חיר בית קייפה ביחד, אנחנו נקבל תמונה מלאה. טוב, אז איפה חיר בית קייפה? יש פה אחד שנוסע עם אופניים בטיולים, ושאל אותי איפה חיר בית קייפה. אז רואים פה את עמק האלה, תל סוחו זה גבעת הטורמוסים, ליד נתיב הל"ה, תל הזיקה אתם רואים שם, וחיר בית קייפה נמצאת על ההר שצופה על עמק האלה. הנה צילום מאווירים, מחיר בית קייפה, אתם רואים את החומה למטה, ועמק האלה. המקום הזה הוא בעצם שולט על עמק האלה, על הכניסה לעמק האלה ודרכו מזרחה לכיוון הרי יהודה. וזה בהחלט מיקום גיאופוליטי מאוד מאוד חשוב. קודם כל זה הגבול בין השפלה הגבוהה לשפלה הנמוכה, שזה הגבול בין יהודה ופלשת, ועמק האלה הוא הדרך הראשית מאזור אשקלון ואשדוד לכיוון ירושלים, בית לחם, חברון. וזה בעצם, האתר הוא נקודת גבול שיושבת על הגבול, ואפשר לפקח מי נכנס ומי יוצא. הנה מפה שמראה לכם, ושימו לב שגם נמצאת בין סוחו לעזקה. ופה נכנסים לעוד מסורת מקראית מאוד מעניינת, על קרב דוד וגוליאת, שהיה בין סוחו לעזקה. בכלל גוליאת הוא גיטי, הוא בא מגת. איפה גת? אתם יכולים לראות את גת עוד כמה קילומטרים מערבה. כך שכל המסורת על דוד וגוליאת זה בסך הכל סכסוך שכנים כזה. זה לא איזה מעצמות, לא אף אחד לא בא ממצרים או ממסופוטמיה, אלא זה ממש גבול כזה של כמה קילומטרים מימין ומשמאל. ומה התוצאות שלנו בסיום הפרויקט? יש לנו פה עיר שלמה, אתם רואים לא איזה בור בדיקה עם כמה קירות, יש לנו ממש עיר, והעיר הזאת היא מבוצרת, יש לה חומת סוגרים, אני אדבר על כל הדברים האלה בהמשך, יש לנו שני שערים, יש לאתר שתי רחבות שער, ליד כל שער יש גם אזור פתוח. דבר דומה קורה פה, יש לנו שער במערב, הבתים למעלה, צפון הצמודים לשער, דרומה יש לנו קודם כל 30 מטר, ורק אז נתחיל הבית הראשון. אז קודם כל יש תמונה סימטרית בין שני השערים, וזה מראה לנו על תכנון עירוני, והשערים עצמם הם דבר מאוד, שמופיע הרבה מאוד פעמים בתנ"ך, מאות פעמים, ובשער מתרחשים כל הדברים החשובים בעיר מתקופת התנ"ך. אפילו באשת חייל מי ימצא, מה אומרים? נודע בשערים בעלה. מה הוא עושה בשער? הוא יושב עם הזקנים, מדברים, מסתכלים, קונים, מוכרים. הנביא מוכיח את העם בשער, המלך שופט את העם בשער. בשער יש את כל הפעילות הכלכלית, ועד היום המילה שער, כמו שער המניות ושער הדולר, היא בעצם משמשת לפעילות כלכלית. כל זה נובע מהמסורות האלה או מהצורה הזאת של השערים בערים קדומות. אז יש לנו את שתי הרחבות השער. מכאן שכל הפעילות הזאת שמדברים עליה לא הייתה בתוך השער הקטן הזה, אלא ברחבה שהייתה צמודה לשער מבפנים. יש לנו בתים צמודים לחומה. זה בית מאוד מאוד מרכזי, ואני אחזור עליו שוב ושוב בהרצאה, כי זה בעצם תשובה לשלב השלישי. אמרתי לכם שהמינימליסטים יש להם שלוש פאזות. דיברתי רק על שתיים. על השלישית עוד לא דיברתי. השלישית זה התוצאה מחפירות חרבית קייפה. אז מאוד חשוב לשים לב. זאת חומת הסוגרים, חומה עם קירות כפולים, ועוד מעט אני אראה לכם, ושימו לב שהבתים צמודים, זאת אומרת, החומה והבתים משולבים אחד בשני. גם זה היבט מאוד מאוד חשוב, שאני אדגיש אותו בהמשך. אנחנו מצאנו באתר בשלושה חדרים פעילות פולחנית. בסך הכל חפרנו כ-60 חדרים. בשלושה מהם מצאנו עדויות לפולחן. יש לנו גם בית מחסנים למעלה, מה שנקרא שטח F. זה מבנים שלא שימשו למגורים, אלא לאדמיניסטרציה. ובמרכז האתר, בשטח A, שזה גם המקום הכי גבוה, יש לנו מבנה שהוא הרבה יותר גדול משאר המבנים, הוא גם יושב במרכז האתר, הוא גם במקום הגבוה ביותר, הוא דומיננטי, עובי הקירות שלו פי 3 מהקירות של הבתים הפרטיים, כך שהוא היה גם הרבה יותר גבוה, היו לו כמה קומות, ואנחנו קוראים לו ארמון. עכשיו, מה זה ארמון? המלך גר בירושלים, הוא לא גר בחרבת קייפה בעמק האלה, אבל זה היה המרכז של האדמיניסטרציה. שם ישבה הפקידות שגרה, שארגנה את העיר, ובטח גם את כל אזור השפלה. לכן אנחנו משתמשים במילה הזאת ארמון, כמרכז אדמיניסטרטיבי. אז פה אתם רואים באמת את החומת סוגרים, את שני הקירות המקבילים שמקיפים את האתר, וכל 7 מטר יש קיר חוצץ, וככה נוצרו בעצם רצועות כאלה, מרחבים צרים וארוכים. וזה ארכיאולוגים קוראים סוגרים. האורך של סוגר הוא בערך 7 מטרים, אורך החומה 700 מטר, כך שהיו בערך 100 סוגרים כאלה בהיקף האתר. אתם רואים אחד השערים, את השער במערב, ויש לו 4 תאים. התאים האלה הם קטנים, לא ייתכן שכל הפעילות שהתנ"ך מתאר הייתה בתוך התאים הקטנים האלה. אין שם מקום להיכנס, כך שהפעילות הייתה באמת ברחבת שער שצמודה אליהם מבפנים. וזה השער הדרומי שפונה לכיוון עמק האלה. פה אתם רואים צילום אוויר עם החומה, עם אותה חומה כפולה, חומת סוגרים, אתם רואים את הסוגרים, אתם רואים את השער, אתם רואים את רחבת השער, את האזור הפתוח. דרך אגב, מי שיבוא לבקר בחרבת קייפה יראה פה רחבת שער יפה. כשהוא הולך לשער השני, הוא יראה מלא בתים. ואז הוא יגיד, רגע, מה הוא מספר לנו מעשיות שיש פה רחבת שער? אז הבתים שאתם רואים שם הם מתקופה אחרת, הם מתקופה הלניסטית. בהרצאות אני לא מדבר על כל ההתיישבות בחרבת קייפה, אבל באזור השער השני היו גם בתים הלניסטיים. לא פירקנו אותם, ולכן כשרואים, מבקרים באתר, רואים שם בתים, אבל הם מתקופה אחרת לגמרי. ובצמוד לכל רחבה נמצא חדר פולחן. אמרתי שהיו 3, אחד נמצא בתוך רצועת בתים, אבל שני האחרים נמצאים במקום אסטרטגי. שימו לב, יש שער, יש רחבת שער, ובבניין שצמוד לרחבת שער, יכולים להיות בו 7 חדרים או 10 חדרים או יותר, אבל החדר שצמוד לרחבת שער הוא החדר הפולחני. זה לא מקרי, בחרו דווקא את החדר המסוים. עכשיו, זה גם קשור לפולחן בעולם העתיק. היום שיש בית כנסת או כנסייה או מסגד, זה מקום שהקהילה נכנסת פנימה וביחד מתפללים או מבצעים תקסים פולחניים. בעולם העתיק התפיסה של מקדש היא הפוכה לגמרי. המקדש הוא בית האל, לכן הקהילה לא נכנסת פנימה. מקסימום הכהנים נכנסים לפעמים לביצוע תקסים כאלה ואחרים. אז איפה אנשים שהיה חג ואנשים היו באים לחיר בית קייפה, גם התושבים בעיר וגם כפרים מסביב, היו באים, מתאספים ברחבת שער, וידעו שמעבר לקיר נמצא מקום מקודש. כך שבתוך הרחבת שער גם היו זובחים ורוקדים ומתפללים ועושים את כל הפעילויות הפולחניות שרצו לעשות. ולא היו בעצם נכנסים לתוך החדר המקודש. יש לנו את האדמיניסטרציה, את אותו חדר מחסנים שבנוי מעמודים, ומכירים כאלה בתים במגידו, בחצור, בית שמש, באר שבע ובהרבה מקומות נוספים. זה השרידים שיש לנו מאותו מבנה מרכזי. זה הפינה החיצונית היא מתקופת הברזל. הבעיה שלנו שאחר כך בתקופה הביזנטית, 1400 שנה מאוחר יותר, בנו מבנה ביזנטי שהרס 95% מהמבנה של תקופת הברזל. אז זה מצב ההשתמרות במקרה הזה. ופה אתם רואים את הפינה של המבנה בצילום מהקרקע. וזה מין כזה שחזור אומנותי שלוקח את הגודל של המבנה ומלביש אותו פה על צילום אוויר של האתר. אתם רואים שזה מבנה מאוד דומיננטי ששולט על כל העיר, וגם רואים אותו ממרחקים. כל מי שעבר בעמק האלה ראה את חיר בית קייפה למעלה על המצוק, ולמעלה את המבנה הגדול הזה הבולט. ויש פה מצב שהארכיטקטורה היא לא רק פונקציונלית, לא רק שהיו צריכים מקום לישון ולתפקד ומשרדים לאדמיניסטרציה או דברים כאלה, יש פה גם סטייטמנט. יש עכשיו ממלכה חדשה, ותחשבו את המצב הקשה של דוד בעצם. לפניו, פחות או יותר, היה ארגון שבטי, איש הישר בעיניו יעשה, הוא פתאום בא ואומר, עכשיו אני המלך, פה יש ממלכה, תתחילו לשלם מיסים, תתחילו לעשות מה שאני אומר לכם, ואתם רוצים שאנשים אהבו את זה? מה דעתכם? לא כל כך, נכון? גם אתם לא אוהבים לשלם מיסים וללכת למילואים. אז התקופה הזאת היא לא הייתה כל כך זוהרת כמו שבדיעבד התנ"ך אחר כך מציג את זה בתור תור זהב, ובאמת שקוראים את התקופה של דוד, המון מרידות והמון מלחמות. זאת אומרת, זו הייתה תקופה מאוד קשה, כי זו הייתה תקופה של השינוי. אחר כך שכבר היו כבר רגילים שיש מלך והכל, אז כבר היה פחות מתנגדות. אבל השינוי, הרגע של השינוי, הוא הרגע הכי קשה. וכזאת עיר שבונים אותה במקום בולט ומבנה גדול כזה שבולט, הוא סטייטמנט, עכשיו יש פה שינוי, עכשיו עושים מה שאני אומר, לא מה שאתם רוצים. לכן המבנה הזה הוא במקום בולט, וראו אותו לדעתי מקילומטרים רבים, כך שהוא היה איתות לשינוי הפוליטי. וזה מזכיר לנו את הארמון הגדול שאנחנו מכירים בלחיש. בעיר, באתר של לחיש יש גם ארמון מאוד גדול, שרק הקטע הזה שלו הבנוי על פודיום, על משטח מוגבה, הוא קרוב לשלושה דונם. ועוד החצרות שיש שם זה בסך הכל כ-12.5 דונם, מבנה מאוד מאוד גדול. אבל הארמון הזה הוא מהמאה השמינית, אולי תחילת מאה התשיעית, התאריך שלו לא יודעים בדיוק מתי התחילו, מתי בנו אותו לראשונה, אבל הוא נהרס במסע סנחריב ב-701. אז בעצם חיר בית קייפה ולחיש, מהבחינה הזאת בשניהם יש מבנה גדול מרכזי, שמסמל לנו את האדמיניסטרציה של ממלכת יהודה. מה שקורה עם חיר בית קייפה שנהרסה זמן קצר אחרי שהיא הוקמה. זאת אומרת, היא לא הייתה יותר מ-30-40 שנה או משהו כזה. ושואלים אותי מי הרס את חיר בית קייפה. אז אני אומר, פעם דוד ניצח, פעם גוליית ניצח. העיר הזאת נמצאת על הגבול, אנחנו יודעים שהיו הרבה מאוד סכסוכי גבול, יש מסורות שהפלישתים פושטים לסוחו, ושהפלישתים מגיעים עד עמק רפאים, קרוב לירושלים, והאזור הזה כל הזמן עם מלחמות. אז גם העיר הזאת היא נפלה קורבן למלחמה כזו או אחרת. וכן. נדבר על הפולחן אחר כך, כן. בכל אופן, בזמנו זה בטח היה אירוע טרגי, אבל מבחינה ארכיאולוגית זה נס כזה, שפתאום יש לנו עיר שלמה מהתקופה הזאת, עם כל הבתים, עם כל הממצאים, עם כל הדברים, ובאמת לכן אנחנו שינינו את התמונה. עכשיו, מה התאריך? זאת שאלת השאלות פה בכל העניין. אנחנו שלחנו בהתחלה, ב-2008, שרק התחלנו, היו לנו ארבעה דוגמאות של חרצני זיתים ששלחנו לאוניברסיטת אוקספורד לתיארוך, ובאמת יצא שהתאריך של העיר הזאת הוא 1000 לפני הספירה, שזה קדום לשלמה, זה יצא מימי דוד. ובאותו הרגע היה לנו עמוד שלם בניו יורק טיימס, ואחר כך נשיאל ג'וגרפיק מגזין, ובי-בי-סי, ותוכנית נובה, ובלי סוף קודמים מאז ועד היום על חיר בית קייפה. אנחנו מסוקרים הרבה מאוד בעיתונות, הכי חשובה בעולם. ולמה? כל העוצמה המדעית שלנו, כל החוזק המדעי שלנו, הוא מהחרצני זיתים. אוקיי? כי הם נותנים את התאריך. כל הוויכוחים היו על הכרונולוגיה. והנה, מה התאריך? אז זה 10 דוגמאות. אנחנו מתיים שלחנו עוד 17, כך שהיום אנחנו עומדים על 27 דוגמאות. והתאריך של חירבית קייפה, הוא יוצא בין 10-20 ל-980 לפני הספירה. זה קדום לשלומו. עכשיו אפשר להכניס גם את שאול לפה, ואני אזכיר את זה אחר כך. אנחנו לא יכולים עד כדי ככה, פחמן 14 לא נותן דיוק של שנה. יש פה, אתם רואים, 40 שנה, בין 1220 ל-980 לפני הספירה. מבחינה סטטיסטית, כל שנה בתאריך הזה יכולה להיות. יכול להיות שהעיר נרסה ב-980, יכול להיות שנרסה ב-981, יכול להיות שנרסה ב-1000, יכול להיות שנרסה ב-1012, יכול להיות שנרסה ב-1020. כל שנה ושנה...
הם מקברים את התאריכים האלה.
מי זה איך? אוקיי, אז זה הרצאה נוספת על פחמן 14. תזמינו פיזיקאי, והוא יסביר לכם איך השיטה הזאת עובדת. נכון, לכן יש לנו פלוס מינוס. אתה יכול לראות פה, על כל תאריך יש פלוס מינוס, ואחר כך עושים סטטיסטיקה לכל התאריכים ומקבלים צמצום נוסף. כן. הנה, אנחנו ישר בלב הבעיה.
שנה.
אני אתן לכם קודם כל דוגמה. אתה לוקח חייל במטווח, יש לו מטרה עם X, כן? אתה נותן לו 20 כדורים, הוא צריך לראות את כל ה-20 כדורים לתוך ה-X. הוא יורד את ה-20 כדורים, אתה הולך ובודק מה אתה רואה, כדור אחד, חור ימין, חור שמאל, חור למטה, חור למעלה, כי אי אפשר לדייק, ולכן אתה מקבל ענן. אותו הדבר בסטטיסטיקה. כאשר מודדים פה את האיזוטופים, שזה ברמות מאוד קטנות, אנחנו לא יכולים לקבל רמה יותר גבוהה מאחוז אחד. לכן, בדרך כלל, בתאריכים שלנו, שאנחנו מלפני 3,000 שנה, התאריכים שמקבלים יכול להיות 1020 פלוס מינוס 30, 1050 פלוס מינוס 30, 950 פלוס מינוס 30. מקבלים בצורה כזאת תאריך עם פלוס מינוס. ובאמת, מה שפינקלשטיין אמר, שאסור לעשות ממוצע, לכן הוא הציע בזמנו שהאתר התחיל כבר פה בסביבות 1050, ואתר נגמר פה בסביבות 920. אז במקום שהאתר יהיה 40 שנה, הוא משך את זה על כמעט 140 שנה. אז נניח שאנחנו מקבלים את הגישה הזאת, והאתר נמשך על 140 שנה. אבל מה? כל הוויכוח הוא לא על חירבית קייפה, מתי נוסדה ומתי נרסה, כל הוויכוח אם היו ערים בתקופת דוד המלך. וגם אם אתה מעריך את התאריך ומושך אותו למעלה ולמטה, הוא עיר מבוצרת ביהודה מימי דוד המלך. כך שכל הסטטיסטיקות האלה לא משנות לוויכוח. וגם לי לא משנה, נניח שחירבית קייפה לא הייתה נהרסת, אז הייתה ממשיכה להתקיים עוד 100, 200, 300 שנה. אז מה? הוויכוח לא מתי חירבית קייפה נהרסה. הוויכוח אם היו ערים בצורות בתקופת דוד המלך. והפחמן 14 מראה את זה ב-1000%, גם אם לא עושים ממוצע. המעבדות לא יכולות לדייק ביותר מאחוז אחד. אוקיי, אז זה אנחנו עשינו ממוצע, ויש שאלה אם מותר לעשות ממוצע או אסור לעשות ממוצע. כיוון שכל כך מתעניינים פה בפחמן 14, אז אני אגיד לכם עוד משהו. השאלה היא כזאת, מתי מותר לעשות ממוצע ומתי אסור לעשות ממוצע? אם אתה מוצא ממגורה שנשרפה ובתוכה יש 20 גרעינים, ברור שהממגורה הזאת נרסה באותו יום, ואז מותר לקחת 20 גרעינים ולעשות להם ממוצע. אנחנו לא היה לנו ריכוז אחד של 10 דוגמאות, הן באות מבתים שונים באתר. ולכן מי שבא אלינו בטענות אמר זה לא לגיטימי לעשות ממוצע. לפני שנתיים חפרנו באתר, מצאנו קד שרוף מאותה שכבת חורבן, ומתוכו שלחנו 17 דוגמאות. דוגמאות האלה עדיין לא פורסמו, אבל כשעושים להם ממוצע יוצא בדיוק אותו דבר כמו ה-10 האלה. אוקיי? אז יש לכם כבר הדלפה על ממצא שטרם פורסם. אוקיי, אבל מה קרה בעצם באותו הרגע שהתאריכים שלנו הגיעו? אנחנו הראינו שהפרדיגמה הזאת שאומרת שהאיור מתחיל ביהודה רק ב-700 לפני הספירה, הוא לא נכון, כי חירבית קייפה היא כבר ב-1000. אוקיי? אם הוויכוח היה על 10 שנים, אז הפחמן 14 לא היה עוזר. אבל אם הוויכוח על 300 שנה, אז הפחמן 14 עוזר מאוד. אז בואו נראה את האבולוציה של הגישות המינימליסטיות ב-1980, פחות או יותר קמה הפרדיגמה המיתולוגית, אבל הכתובת טל דן הרסה אותה. ב-1996 קמה פרדיגמת הכרונולוגיה הנמוכה, אבל תיארוך העיר המבוצרת בחירבית קייפה הרס אותה. ותוך 10 ימים מהרגע שאנחנו פרסמנו את הנתונים הראשונים, כבר היה מאמר באינטרנט, באיזה עיתון באינטרנט, שטען שחירבית קייפה היא אתר פלישתי. ואז דוד יכול להמשיך להיות שייך בדואי בירושלים, כי אתר שלנו הוא אתר פלישתי. וכל הוויכוח כבר עובר היום למה שאני קורא הפרדיגמה האתנית. וזאת היום השאלה, לא הכרונולוגיה ולא הספרות, אלא השאלה היום שמתווכחים עליה, היא מי גר בחירבת קייפה. אוקיי? ואתם יכולים לראות פה את הרעיונות שזה אתר פלישתי, ואחר כך אחרי 4 שנים אותו חוקר כתב שזה כבר לא פלישתי אלא כנעני. אז אני לא יודע כבר אם אנחנו פלישתים או כנענים. ישראל פינקלשטיין כתב מאמר לאחרונה שאנחנו שייכים לממלכת ישראל, וזה נבנה על ידי שאול, זה שייך לממלכת ישראל. אנחנו טוענים שזה ממלכת יהודה. ואני אומר שאפשר לכתוב עוד 7 מאמרים, אפשר את כל הממי כנען גם להכניס לחירבת קייפה. את הפריזי והגרגשי והיבוסי ואת כולם, למה לא? כולם יכולים לבוא לגור בחירבת קייפה. אז בעצם השאלה היא היום שאלה אתנית, מי גר באתר הזה? ובעצם עד עכשיו הכל היה רק הקדמה. ומי עכשיו מתחילה הרצאה? אוקיי? ועכשיו ההרצאה היא מי גר... אני צריך להראות לכם שהאתר הוא יהודאי ולא כנעני, לא פלישתי ולא ישראלי. ופה גם זה לוח כזה שמסכם את הוויכוח. זה בעצם המסורת המקראית וגם החוקרים בדור הקודם יותר, דיברו על ממלכה מכובדת בהתחלה במאה העשירית, ואז היא מתפצלת, ישראל בצפון, יהודה בדרום, ישראל נרסת קודם על ידי האשורים, יהודה נרסת על ידי הבבלים. זה המסורת המקראית וההיסטוריה שהייתה מקובלת עד 30 שנה. מה שמינימליסטים עשו, כמו שאתם רואים, הם מחקו את הממלכה המאוחדת, הם מחקו את החצי הראשון של ממלכת יהודה. ואז נשאר ישראל פה ויהודה פה בלי חפיפה ביניהם אפילו. אוקיי? ומה שאני אומר זה, חירבת קייפה מראה שכבר התחילת ממלכת יהודה. אני לא יודע אם הייתה ממלכה מיוחדת או לא מהחפירות בחירבת קייפה. כי האתר שלנו בדרום, הוא לא מספר לנו מה היה בצפון. בשביל לברר את השאלה הזאת, יצטרכו למצוא אתרים אחרים בצפון, או אני לא יודע מה קורה, אבל האתר שלנו לא רלוונטי. לכן אני משאיר את זה פה בסימן שאלה. אז גם אני, שאני מציגים אותי לפעמים בתור כזה פונדמנטליסט ומקסימליסט, אני לא כל כך מקסימליסט ופונדמנטליסט כמו שלפעמים רוצים, אני גם לא יודע חלק מהדברים. ואני חושב שבמחקר צריך לדעת גם את הגבולות, מה אתה יודע ומה אתה לא יודע. או אם מצאת ממצא, מה הממצא מספר ומה אתה יכול לדעת ממנו, ואיזה דברים נשארו ללא תשובה. לא לכל דבר יש תשובה. אוקיי, אז מדוע חירבת קייפה היא אתר יהודאי? זה בעצם עכשיו, רק עכשיו ההרצאה מתחילה באמת. ואני אדבר על 5 היבטים. התכנון העירוני, מנהגי אכילה, מנהל ואדמיניסטרציה, הכתובת שיש לנו והפולחן. בכל 5 ההיבטים האלה, אני טוען שאם לוקחים את הממצאים שלנו, משווים אותם לפלשת, זה לא דומה לפלשת. משווים את זה לאתרים כנענים, זה לא דומה לאתרים כנענים. משווים את זה לאתרים בממלכת ישראל הצפונית, זה לא דומה לאתרים בממלכת ישראל הצפונית. ומשווים את זה לאתרים דרומיים באזור יהודה, זה כן דומה. זה בעצם הנימוקים שלי, מדוע האתר הוא יהודאי. ודרך אגב, החוקרים שאמרו שזה כנעני או פלישתי, או ממלכת ישראל, הם בעצם לא הביאו נימוקים. פשוט כתבו מאמר עם הצעה אחרת, אבל מה הנימוקים שלהם? אז אפילו בלי נימוקים, פשוט כותבים מאמרים, בלי ממש להוציא, בלי להציע נימוקים ובלי להתמודד עם הנתונים עצמם. וחוץ מזה, גם הרבה חוקרים לא יודעים את הנתונים, כי אני חופר, וכל מה שעוד לא פרסמתי, אף אחד לא יודע, רק אני. אז אני בעצם, יש לי את היתרון שאני יושב על הנתונים, ואני יודע מה קורה לפני כולם. טוב, אז דיברתי כבר על התכנון העירוני, ואנחנו נחזור עוד פעם. אתם רואים פה את הסוגרים העבים של החומה, כן? זה החומה החיצונית, זה הקו הפנימי, אלה הסוגרים. ואלה בתי העיר, אתם רואים כמה הקירות של הבתים הפרטיים דקים? הרבה יותר דקים, ונפגשים בחומה. את החומה בנו ראשונה, ואת הבתים בנו בשלב שני. ושימו לב מה קורה, מי שגר בחדר אחד יכל להיכנס ולהשתמש בסוגר. מי שגר פה בחדר 2 יכל להיכנס לסוגר. מי שגר בחדר 3 יכל להיכנס גם לתוך הסוגר. זאת אומרת, הסוגרים והחומה והבתים הפרטיים משולבים אחד בשני. עכשיו, יש פה איזה מצב אבסורדי מסוים. החומה היא ציבורית, היא שייכת לעיר, היא שייכת לממלכה. כל העיר, כל הגנת העיר תלויה בחומה. אז החומה זה משהו מאוד מרכזי. אבל היא גם חלק מהבית הפרטי. אז מה החומה? היא ציבורית או פרטית? אתם מבינים הדברים? אז גם וגם. אז יש פה אבל תפיסה, זה לא רק דבר טכני, יש פה תפיסת עולם הרבה יותר עמוקה. אם מסתכלים על ערים כנעניות, אין דבר כזה. בכלל אין בערים כנעניות חומות סוגרים. ובטח שבתים לא צמודים לחומה בצורה כזאת. באתרים פלישתיים גם אין בכלל חומות סוגרים. בממלכת ישראל הצפונית אנחנו מכירים חומות סוגרים, למשל בחצור ובגזר. אבל מה קורה שם? יש את החומה, אחר כך יש רחוב, אזור פתוח, ובחצור כשיש בתים הם גם מתחילים אחרי כמה מטרים. זאת אומרת, אין לנו...
אבל אין לנו חומה, החומה יושבת רחב. יפה. ואיפה יריחו נמצאת? בצפון או בדרום? אתה לא יודע איזה תיבת פנדורה עכשיו פתחת. באמת בתנ"ך שמתארים את יריחו ואת רחב, אומרים כי ביתה בחומה ובקיר החומה יושבת. פעמיים מתארים את זה. את מה הבעיה הארכיאולוגית? שביריחו אין עיר מתקופת הברונזה המאוחרת. וככה בכלל התחיל כל הוויכוחים הראשונים על הקשר בין תנ"ך וארכיאולוגיה, התחיל ביריחו. כי שם זה הפעם ראשונה שהיה ברור שזה לא עובד. שאין תיאום. אז אתה לא יכול להביא את זה בתור דוגמה לחומת סוגרים, כי בתקופה של אמורה להיות סוף המאה ה-13, תחילת המאה ה-12, אין עיר ביריחו. על כל פנים, כרגע אנחנו רואים שהסגנון הזה מופיע אך ורק ביהודה. ניתן לכם פה שלוש דוגמאות, הוא מוכר בתל נצבה ליד רמלה, הוא מוכר בתל בית מירסים ליד קיבוץ דביר, הוא מוכר בבאר שבע, הוא מוכר בבית שמש ובחיר בית קייפה. יש לנו חמש דוגמאות כאלה, וכל החמש דוגמאות האלה כולן ביהודה. לא בפלשת, לא בכנען, ולא בממלכת ישראל הצפונית. זה לדעתי הנימוק הכי חשוב מהחמישה, מכיוון, או אחד, או במיוחד חשוב, כי עיר זה דבר שבונים אותו ביחד, זה דבר מנהלי, דבר קבוצתי. בבית כל אחד יכול לאכול חזיר, לא אוכל חזיר, כל מיני דברים כאלה שנדבר עליהם אחר כך. זה ברמה הפרטית, אבל מסתכלים על הוויכוח הוא האתני. אז מבחינה ציבורית, תכנון עיר זה דבר שמשקף פעילות ציבורית. וזה נימוק מאוד חשוב. מנהגי אכילה. אנחנו מצאנו באתר עשרות אלפי עצמות בעלי חיים. יש לנו עז כבש בקר, אין אפילו עצם אחת של חזיר. כאשר מסתכלים על אתרים פלישתיים שנמצאים מרחק 12 קילומטר בתל גת, בתל ספי שזה גת, או בעקרון, או באשקלון, או באשדוד, עד 20% מהעצמות הן עצמות של חזירים. בחיר בית קייפה לא אכלו בכלל חזיר. הדבר, ההיבט הנוסף זה הטסי אפייה. אתם רואים פה קערת חרס, שבעצם שמו אותה על האש. למעלה מהצד החיצוני אתם רואים את החורים האלה, זה בעצם מקום לכיסא אוויר. על זה שמו בצק, ויכלו לאפות על זה פיתות או פנקקים, או איזה סוג מסוים כזה של מאפים. אנחנו מוצאים בכל בית שחפרנו כמה, אחד או שניים או שלושה, תסי אפייה, לא מוצאים אותם באתרים פלישתיים. עכשיו, מנהגי אכילה זה דבר מרכזי, כמו שיש אוכל איטלקי ואוכל סיני ואוכל יפני וכל מיני דברים כאלה. גם פה אנחנו רואים שעל פי מנהגי האכילה והכנת הבשר ולחם, התושבים בחיר בית קייפה הם לא פלישתיים. אי אפשר להגיד שהאתר הזה פלישתי. המנהל, מה אנחנו יודעים על מנהל בממלכת יהודה? אז בעולם העתיק כמו היום גם היו צריכים לשלם מיסים. אבל באנשים לא קיבלו כסף. לא היה כסף, לא היה מטבעות. אף אחד לא קיבל מזכורת. אז איך אוספים מיסים? איך אפשר לארגן ממלכה בסוג כזה של חברה? אז אנשים בעצם צריכים לתרום בשני ביתים. אחד זה זמן. אנשים צריכים להתייצר ולבנות ביצורים, להתאמן בצבא, לארגן דרכים, כל מיני דברים שהממלכה צריכה. אנשים צריכים להתייצר, וזה מה שנקרא מס. המילה מס המילה מס במקרא היא מכוונת למס עובד, לכך שאנשים נותנים זמן. והסוג השני של מיסוי זה חלק מהתוצרת החקלאית. מי שמגדל עדשים צריך לתת עדשים, מי שמגדל חיטה צריך לתת חיטה, מי שמגדל זיתים צריך לתת זיתים או שמן זית. אי אפשר לקחת מבן אדם מה שאין לו. אתה יכול לקחת רק מה שיש לו. ולכן אתה לא יכול להיות יותר מדי בררן. מה ממלכת יהודה עשתה? היא יצרה באופן מרוכז קנקנים. פה אתם רואים דוגמאות מהמאה השמינית לפני הספירה, קנקנים שנקראים קנקני למלך, ובקנקנים האלה אספו תוצרת חקלאית, שמרו אותה ואחר כך העבירו אותה לאן שהיו צריך, אולי בתור משכורות לפקידים, אולי לערים שהיו תחת מצור. זה היה חלק מהעברה של מצרכים בממלכה. איך אתה מונע שוק שחור? איך אתה מונע שחיתות? איך אתה יכול להשתמש בקנקנים האלה למחזור? הקנקן מתרוקן, מה עושים איתו? רוצים להשתמש בו עוד פעם. אז כדאי לסמן אותם. ובאמת הקנקנים האלה מסומנים על הידיות. קנקני למלך יש להם תביעה למלך. ומה שקורה בממלכת יהודה, אתם רואים פה למעלה מצד ימין, יש הקנקני למלך. מתחת יש קנקנים עם כמו שמש כזה, או רוזטה, הם אופיינים למאה השביעית. קנקני למלך זה מאה התשיעית כבר הם מתחילים, בלי ידית, בלי הטבעה. ואחר כך ההטבעה במאה השמינית, במאה השביעית ומאה השישית הקנקני רוזטה. אחר כך אתם רואים את התביעה עם האריה, היא אופיינית לראשית התקופה הפרסית. התביעה באמצע, תביעות יהוד שאופייניות למאה החמישית ורביעית, אפילו קצת אולי שלישית לפני הספירה. וברגע בצד הקיצוני זה התביעות עם הכוכב וכתוב ירושלם, שאופייניות לתקופה ההלניסטית. אנחנו רואים פה אם כן 600, 700, 800 שנה של מסורת, של ייצור קנקנים במקום מרוכז והטבעת הידיות. איך זה קשור לחרבת קייפה? אנחנו מצאנו באתר מאות קנקנים, ומה יש לנו על הידיות? טביעות אצבע. יש לנו מעל 600 דוגמאות של ידיות עם טביעות אצבע. הסוג הזה של תפיסה מנהלית לא מופיע לא בפלשת, לא באף אתר כנעני וגם לא בממלכת ישראל הצפונית. בשום מקום לא ייצרו קנקנים בצורה מרוכזת והטביעו איזה חותם על הידית. לא הטביעו סימן על הידית. רק באמת, זה מתחיל בחרבת קייפה בצורה מסיבית וממשיך אחר כך עם כל המסורת הזאת שראיתם עד התקופה ההלניסטית. כך שההיבט הזה הוא בהחלט אופייני ליהודה. הוא לא היבט פלישתי, הוא לא היבט כנעני, הוא לא היבט של ממלכת ישראל. יש לנו פה כתובת, הכתובת הזאת נתגלתה כבר ב-2008, כתובות זה דבר מאוד מאוד נדיר, אחד הטענות המרכזיות הרי של הגישה המינימליסטית הייתה שלא היה ידע של קרוא וכתוב, לא הייתה אפשרות לתעד מה היה במאה העשירית תשיעית ולהעביר את זה לדורות הבאים, ולכן התיאורים הם ספרותיים ולא משקפים היסטוריה. אנחנו מצאנו את הכתובת הזאת, בינתיים מצאנו עוד שתי כתובות נוספות שטרם פורסמו, לאחרונה פרסימו כתובת כזאת מהסוג הזה, תכף אני אדבר עליו מהו, גם מבית שמש וגם לפני שלושה חודשים מירושלים. יש לנו כבר היום די הרבה כתובות בסגנון הזה. עכשיו, מה זה הסגנון הזה? זה לא כתב עברי פיניקי שכבר אופייני לתקופת הברזל, זה עוד משקף את הכתב הכנעני שמצאו אותו בזמנו בסרבית אל חדם בסיני. פעם קראו לזה כתב פרוטו-סינאי או כתב פרוטו-כנעני. זה בעצם לא כתב סטנדרטי, זה א' ב' הקדום ביותר בעולם. אחר כך ממנו התפתח הכתב פה לעברית וארמית ופיניקית וכל השפות השמיות. צורת אותיות הזאת גם עברה ליוון, לכתב היווני ולכתב הלטיני, והיא ממשיכה עד היום. תסתכלו למשל על האות פה. אתם רואים שזה כמו קפיטל A? זה בעצם אות א' ששוכבת על הצד, פה יש אותה אות א' שוכבת על הקצה, ופה יש את האות א' עומדת על הרגליים. אז איך זה אפשרי שנכתבו את אותה עוד פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה? זה השלב הזה שהכתב הזה עוד לא היה סטנדרטי, וכל אחד יכל לעשות איתו מה שהוא רוצה. וצורת האותיות פה היא עוד קדומה, ארכאית, ובשלב הבא שיהיה מה שנקרא כתב פיניקי, אז הכתב יתגבש, והוא יהיה, תמיד הצורת האותיות כבר תהיה אחידה, מספר האותיות אחיד, וגם כיוון הכתב יתגבש מימין לשמאל. כי בכתב הזה הכתובות יכולות להיות מימין לשמאל, משמאל לימין, ואפילו יש שיטה שנקראת בוסטרופדון, שפירושו כמו שהשור חורש את השדה. נניח משמאל לימין, מימין לשמאל, משמאל לימין, לימין לשמאל. וגם הכתובת הזאת, כשמצאנו אותה, האפיגרף שלנו, חגי משגב, הוא ניסה שש אפשרויות. בצורה הזאת, עם ימין לשמאל, משמאל לימין או בוסטרופדון, אגב הוא הפך את זה לצד השני וניסה עוד פעם. ובצורה כזאת, בסוף זאת העמדה כנראה הנכונה, כי כאן יצאו הכי הרבה אותיות בעלות משמעות. ומה כתוב פה? זה מתחיל בעל תעס. ועבוד את, אחר כך יש את המילה שפט או שפוט, אחר כך זה לא כך ברור, יש איזה ב', יש את המילה א' למד ה', א' למד מ', שפט עוד פעם, אבל חגי משגב לא מקבל שפט בפעם השנייה. זאת קריאה של חוקרת בשם עדה ירדני, ואחר כך גרשון גליל מאוניברסיטת חיפה, אולי ראיתם, עשה מזה פסוק מקראי, שפוט עבד ואלמנה, שפוט יתום וגר. וזה, אם זה נכון, אז מגיע לו פרס נובל. כי הפסוק הזה הוא מספר דברים, שהוא בכלל מסוף בית ראשון, ופתאום זה יופיע פה בחרבת קייפה באלף לפני הספירה, אז זה משהו מאוד קדום. אבל הבעיה עם ההצעה שלו, שהמילים המשמעותיות משוחזרות, העבד יש לו רק ב', אלמנה אין ה', היתום לא מושלם, כן? אז זה די על קראי תרנגול את השחזור הזה. יש פה גם את המילה מלך בשורה הרביעית. על האוסטרקון הזה, מאז שפרסמנו אותו, כבר כתבו 15 מאמרים שונים בספרות המדעית, כולל מאמר בהולנדית ובפולנית. אני אומר, כבר יותר קל לקרוא את הפרוטו-כנענית, מאשר לקרוא את ההולנדית ואת הפולנית. אבל מה חשוב לענייננו? ההתחלה של האוסטרקון זה אל תעס, אל תעשי. המילה תעס היא מילה שאופיינית לעברית. בכנענית או בפיניקית, מה היו אומרים? אל תפעל. פעל זה המילה שמשתמשים בה בכנענית או בפיניקית ללעשות. ולכן התעס הוא מילה אופיינית לעברית, ומכאן מניחים שהאוסטרקון הזה הוא עברי. ואם הוא עברי, אז הוא לא כנעני ולא פלישתי. באמת, אהרון מאיר, שרופר בתל ספי, מצא לפני כמה, פחות או יותר באותו הזמן, או קצת קודם, כתובת קצרה עם כמה אותיות, ויש שם שני שמות שהם שמות אודו-אירופאים. זאת אומרת שהפלישתים כותבים ויש להם שפה אודו-אירופאית בשלב הזה, ופה בחרבת קייפה זה אוסטרקון שמי, מילים כמו עבד, שופט, מלך, אבל התעס הוא ממש עברית. וגם זה, אם כן, דבר שהוא נימוק נוסף. והנימוק האחרון מהחמישה זה באמת הפולחן. יש לנו שלושה חדרי פולחן. אי אפשר להגיד שאנחנו לא יודעים על הפולחן כלום, אלא באמת יש לנו שלושה חדרים, הם נהרסו יחד עם כל העיר, וגם בהם נתגלו הרבה מאוד חפצים. מצבות עומדות, ספסלים, מתקנים, מזבחות, כלים לנסך, ויש בחדרים האלה גם הרבה חותמות וחרקושיות, הם יוצאי דופן לעומת החדרים האחרים, וגם שתי הקופסאות האלה שאתם רואים פה, ואני אדבר עליהן ארוכות עכשיו. אז קודם כל התופעה של חדרי פולחן היא כשלעצמה תופעה יוצא דופן. באתרים כנעניים או באתרים פלישתיים, ואנחנו לא מכירים כמעט את התופעות האלה. ואמרתי לכם כבר למה, אם המקדש הוא בית האל, אז לא יכול להיות שאנשים ואלוהים יגורו ביחד באותו בית. אז מבחינה תיאולוגית, באתרים כנעניים ובאתרים פלישתיים, בונים מבנים מיוחדים, בתי מקדש, מקדשים נפרדים, ולא שמים, לא מערבבים מגורים פשוטים עם פעילות פולחנית. איפה אנחנו כן שומעים על ערבוב של פעילות פולחנית ופעילות מגורים? דווקא במסורת המקראית שמתארת את תקופת ההתנחלות ואפילו את ימי דוד. שימו לב למסורת על מיכאי ובהר אפרים. זה בחור שגונב כסף מאמא שלו, אחר כך הוא מחזיר לה, אבל עם הכסף הגנוב הזה הוא בונה פסל ומסכה, עושה פסל ומסכה, לוקח איזה נער נביא והכל בבית שלו. אגב, ששבט דן בא, הוא אומר לנביא, ללוי הזה, מה עדיף לך להיות? לוי לאדם אחד או לשבט שלם? ואז הוא עולה צפון איתם לתל דן. מה בעצם המסורת הזאת מספרת לנו? מצד אחד, מבחינתנו שבבית פרטי יש פעילות פולחנית, אבל זה בעצם סיפור נגד המקדש בתל דן, שיסודו בכסף גנוב. לעומת המקדש בירושלים, שהמסורת אומרת שדוד קנה את הקרקע בכסף מלא. אז שימו לב על המסורות האלה, מה משתקף גם מאחוריהם. ויכוחים על הלגיטימציה של המקדשים. אבל לענייננו, מה שחשוב פה זה באמת המגורים, הפולחן בבית פרטי. שימו לב על שמואל הנביא בשילו. נכון, שילו היא כזה מרכז של עלייה לרגל, ומרכז פולחן כל כך חשוב. אבל מה אנחנו יודעים על שמואל הנביא כשהוא היה נער? איפה הוא ישן? בחדר עם ארון האלוהים. באותו החדר. וכשאלוהים מדבר אליו, אז הוא חושב שאלי קורא לו והולך לאלי. מה זה אומר? שאלי גר בחדר על יד. אם אלי היה גר איזה שלושה בתים הלאה, הוא לא היה חושב שהוא קורא לו. זאת אומרת שבעצם המסורת הזאת מספרת לנו על כל מרכז הפולחן בשילו, הוא בעצם בבית פרטי של אלי או משהו כזה. והוא לא היה איזה מקדש נפרד. כמו, אני יודע שהרבה אנשים היום בשילו יוצאים מחוץ לאתר, ואם יש שם איזה שטח של 200 דונם, רוצים לעשות ממנו מרכז של המשכן. זה לא היה ככה בתקופה, היא בחברה שבטית, קטנה, כל האתרים הם 2-3 דונם, זה לא חברה שיכולה להחזיק מתחמים מקודשים גדולים. צריך להבין את זה מבחינה אנתרופולוגית על רקע התקופה. אז גם שמואל הנביא בעצם מעיד לנו על מגורים בתוך, יחד עם ארון האלוהים באותו החדר. עכשיו, מה קורה על ארון האלוהים לפי המסורת שנלקח לפלשת וחוזר? איפה שמים אותו? בקריאת יערים, איפה? בבית פרטי. כן, בדיוק, בבית פרטי של אבינדב, הנה, יש פה את שמואל א', פרק ז', פסוק א'. ואפילו דוד, שהוא מעלה את ארון האלוהים לירושלים, מה קורה? הוא שם אותו בסוף בבית פרטי, אצל עובד אדום הגיטי. זאת אומרת שהמצב הזה של פולחן בבתים, בחדרים פולחני, בבתים פרטיים, בחדרים, כמו שאנחנו רואים בחריבת קייפה, מסתדר עם המסורת המקראית שמתארת את אותו פרק זמן, לפני הקמת מקדש שלמה בירושלים. טוב, התיבות האלה, אחת מחרס, אחת מאבן. התיבת חרס היא עוד משקפת מסורת כנענית באיקונוגרפיה שלה, ובאמת יש בחפירות ארכיאולוגיות בארץ ובאתרים נוספים ובארצות אחרות די הרבה ממצאים כאלה, אולי 70-80. אבל הפריט מאבן הוא יחידאי. עד היום לא נתגלה עוד אחד כזה באף חפירה ארכיאולוגית. ואחר כך אני אקדיש לו תשומת לב מיוחדת, כי הוא גם מאיר לנו היבטים שקשורים למקדש שלמה וארמון שלמה, מבחינת הארכיטקטורה. טוב, דגם המבנה מחרס, אתם יכולים לראות, למטה יש לנו אריות, רואים אריה אחד, השני נשבר, שברו אותה, אבל הוא שם, יש שני עמודים משני צידי הפתח, ואם מסתכלים פה, הנה האריות, או אריה אחד משני מבטים, ופה אתם רואים את החלק העליון של הקופסה הזאת, שיש לה כמה מרכיבים מעניינים. אחד, רואים פה רצועות שהולכות מצד לצד. אלה קורות שנמצאות מעל הפתח. פה אתם רואים את העיגולים האלה של גם חצויים, וכנראה קורות הגג שהולכות מחזית המבנה אל הצד האחורי. אבל פה יש משהו אחר, אתם רואים פה רצועה מסתלסלת. זה לא יכול להיות עץ. אי אפשר לסלסל עץ, זה משהו שמתקפל, זה כנראה איזה טקסטיל. אז מה זה טקסטיל? זה איזה וילון שנמצא על הפתח. במילים אחרות זה פרוכת. כן? וילון שמכסה במקדש, יש לנו פה פרוכת, ועל הגג למעלה זה שבור, אבל יש שלוש ציפורים שנמצאות על הגג. והדבר הזה הוא בהחלט משקף מסורת של מקדשים כנעניים, למשל בחצור, בשטח ח' יש מקדש שמצאו אריה, פסל גדול של אריה באחד הצדדים, הפסל השני כבר נעלם בינתיים, יש שני עמודים, וזה בהחלט משקף מסורת קדומה, שממשיך מסורת כנענית. אבל הפריט הזה, כמו שאתם רואים אותו פה, זה משהו כבר אחר לגמרי. קודם כל האסתטיקה שלו, אתם רואים שהוא גיאומטרי, יש פסים ישרים, יש 90 מעלות, הוא נקי, אין פה שום פסל, שום צלם, שום דבר. והדבר אולי המדהים ביותר, זה למעלה, אתם רואים כאלה מרובעים שמחולקים לשלוש. נדבר על הדברים האלה. יש פה כמה דברים ואני תכף אדבר עליהם, כאן גם יש מדרגות, אבל זה תופעה חשובה לדבר עליה, אבל זה בהחלט דבר מאוד מיוחד.
מה
הגודל
שלו?
35 סנטימטר גובה, והפתח הוא 10-20 סנטימטר, הפתח עצמו. אז אוקיי, אז שלושה היבטים מיוחדים ראויים פה לעיון יותר מעמיק. אחד זה הפתח, אתם רואים שיש לו משקופים ומזוזות שהם מדורגים, זה תופעה אחת. תופעה שנייה זה הפרופורציות של הפתח, והדבר השני זה באמת הקבוצות האלה שמחולקות לשלוש ליד הגג, שאלה בעצם קורות גג, ובארכיטקטורה היוונית זה מופיע באקרופוליס באתונה ובכל מבנה קלאסי רואים את הדברים האלה, וזה נקרא טריגליפים. עכשיו אנחנו נרחיב על כל אחד ואחד מהם. אז פתחים מאותרים במסגרות נסוגות מוכרים בארכיטקטורה של המזרח הקדום, כבר ב-4500 לפני הספירה. יש מקדש בטפה גאורה בעיראק, והתאריך שלו 4500 לפני הספירה. זאת אומרת של 3500 שנה לפני התקופה שלנו בכלל. ויש לאורך אלפי אלפי שנים במקדשים כניסות בסגנון כזה, גם בארכיטקטורה מוצאים ממש את המבנים, גם בתיאורים אומנותיים כמו שאתם רואים פה, ולאחר מכן זה עובר ממקדשים לארמונות, ואחר כך גם לקברים מלכותיים. אפשר לראות את הדבר הזה, כן, שמתפתח לאורך התקופה. גם בתקופת הברזל יש את השנבים המפורסמים האלה שנקראים האישה בחלון, אבל איך החלון מאורגן? אתם רואים שמסביב לחלון יש גם רצועות כאלה, ובעצם הפתחים הוא מאותר בפתחים נסוגים. זה השם המקובל, recessed opening. הנה דוגמה מאתר שנקרא תל תעיינת בדרום טורקיה. אתם רואים כניסה ושימו לב על הבסיס, אתם רואים את האבן שכבר מיוצבת עם הפתחים הנסוגים. על זה היה קירות לבנים שלא השתמרו, אבל אפשר בהחלט להבין שזה היה מדורג כלפי פנים. ופה אתם רואים חזית של קבר מפואר בתמסוס בקפריסין, וגם פה שימו לב לפתח שיש לו את הפתחים הנסוגים האלה. עכשיו בואו נקרא את התיאור של ארמון שלמה. ואת ביתו בנה שלמה 13 שנה, והיכל את כל ביתו. ואיבן את בית יער הלבנון, 100 אמה אורכו, ב-50 אמה רוחבו ו-30 אמה קומתו, על 4 טורי עמודי ארזים. וקרוטות ארזים על העמודים. הטקסטים האלה מאוד קשים, כל מילה ומילה יש עליה אין סוף דיונים. יש לנו את תרגום ה-70 ביוונית, שהנוסח שלו מאוד שונה מהנוסח הזה, וכמה וכמה מבקרי מקרא כתבו שהקטע הזה בתנ"ך הוא הכי משובש בכל המסורת המקראית. לא פחות ולא יותר. הקטע הזה של תיאור ארמון שלמה זכה למחמאה המפוקפקת כטקסט המקראי המשובש ביותר. לכן כל מילה ומילה היא פה בעייתית. וקרוטות ארזים על העמודים, וספן בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים, 45-15 הטור. ועכשיו הפסוק שמעניין אותי. ושקופים שלושה טורים, ומחזה אל מחזה שלוש פעמים. מה זה שקופים שלושה טורים? אז השקופים היו חוקרים שהציעו על סמך התיאור של המקדש, שכתוב במקדש חלוני שקופי אטומים, שמדובר בחלונות. אז יש פה אם כן חלונות בשלושה טורים. ומה זה מחזה אל מחזה שלוש פעמים? והדבר הזה נראה שלוש פעמים, אז כמה חלונות בסך הכל? שלוש, ורואים אותם שלוש פעמים, הבינו את זה הרבה חוקרים בתור 9 חלונות בארמון שלמה. אבל זה לא נכון לדעתי. השקופים הוא בהחלט משקופים משתי סיבות. סיבה אחת שבתרגום ה-70 מתרגמים את המילה הזאת למילה היוונית מלטראות, ומלטראות היא מילה שמתארת קורות גג מעל הפתח. ודרך אגב, גם במסכת מידות, בתיאור הארמון, בתיאור המקדש של הורדוס, מה כתוב על הפתח? מלטראות של מילה. וזה מעניין כי המסכת מידות היא כולה בעברית ופתאום מילה אחת ביוונית. ואיזה מילה? המשקופים האלה, שזה גם מלטראות פה בתרגום התנך. אז זה נימוק אחד, שהשקופים מתורגם ליוונית כקורות גג. אבל יש גם בית כנסת בברעם, בית כנסת מהתקופה הביזנטית, שמצאו משקוף אבן גדול, ומה כתוב עליו? השקוף הזה עשה יוסי בן לוי. ולכן אני מקבל את העניין ששקופים זה משקופים, וגם רד"ק ורש"י פירשו את זה כמשקופים. אז המחקר המודרני פה הסתבך ויצא לדעתי בהבנה שגויה. אז מה זה אם כן משקופים בשלושה טורים? שלושה טורים של משקופים, לא משקוף אחד אלא שלושה. ומה זה מחזל? מחזל שלוש פעמים. אז יכול להיות שהמשקופים בשלושה טורים ורואים אותם שלוש פעמים, וזה הפתחים האלה, שלושה מצד אחד, שלושה מצד שני, שלושה למעלה. זה היה הפירוש שחשבנו אותו רוב הזמן, אבל בזמן האחרון בא לנו רעיון אחר. ומה הרעיון האחר? שהמילה מחזה היא לא מחזה, אלא שיש פה טעות סופר שנקראת ליגטורה. מה זה ליגטורה? ליגטורה זה טעות ששתי אותיות מתחברות ויוצרות אות אחרת. וגם בתנ"ך כתוב שאם כותבים ו' וז' הם יכולים להתחבר. אז בדיוק, אז אני טוען שהחטא זה ז' וו' שהתחברו. ואם אנחנו מפרק אותם, אז נקבל משקופים בשלושה טורים ומזוזה אל מזוזה שלוש פעמים. וזה הפירוש שאנחנו היום מציעים אותו. ואם נמשיך לקרוא, וכל הפתחים והמזוזות ריבועי שקף ומול מחזה אל מחזה שלוש פעמים. אז גם פה כל הפתחים והמזוזות ריבועי משקוף ומול ומזוזה אל מזוזה שלוש פעמים. וזה בדיוק הפתחים הנסוגים שיש לנו במודל הזה של חיר בית קייפה. דרך אגב, המחזה ומחזה ומחזה, אתם רואים, יש פה כאילו מזוזה במקור, אנחנו טוענים חמש פעמים, וארבע פעמים הייתה טעות, וזה נהיה מחזה. מה שקורה בתרגום השבעים, שגם באיפה שכתוב מזוזות, זה גם נהיה מחזה. אז כאילו הטקסט המקראי המסורתי עוד משמר מילה, פעם אחת מתוך החמש בצורה האותנטית. אז היו חוקרים שאמרו שפה זה טעות, והמזוזות צריכות להיות פה מחזה גם. אבל הטעות היא לדעתי בארבע המקרים האחרים. אז שקופים שלושה טורים ומזוזה אל מזוזה שלוש פעמים. הנה אתם רואים פה, שקופים שלושה טורים והמלטראות שכבר דיברנו עליהם והמשקוף בברעם והשקופים אם כן משקופים. אתם רואים פה אם כן למה זה משקופים בשלושה טורים ומזוזה אל מזוזה שלוש פעמים.
בעברית קדומה בכתב דץ, בב וזיין לא
מתחברים. בעברית הקדומה של בית ראשון, זה לא היה יכול לקרות כי הם שונים לגמרי, וזו טעות שיכולה לקרות רק בבית שני שעולה בבל חוזרים עם הכתב האחר, אז הו והזין מאוד דומים. ואתם יכולים לראות פה בציור הזה, זה מזוזה וזה מחזה. ברור שפה זה לא טעות שיכולה לקרות, אבל שפה יש מזוזה ומחזה, תראו כמה זה דומה. זה הכתב של בית שני. לכן הטעות הייתה לא בימי בית ראשון, אלא איזה מעתיק בבית שני שכרגע נרדם קצת ולא שם לב, אז הוא חיבר את שתי המילים. כן.
השומרונים הרי שימרו את הכתב בדעת, האם אצלם יש את הטעות הזאת
או לא? אבל הם רק שימרו את התורה ולא את הכתבים המאוחרים יותר, אז אין לנו נוסח שומרוני, אלא רק לחמשת חומשי תורה. בואו נעזור כרגע, אבל הנה ליגטורה, טעות סופר הנוצרת מחיבור שתי אותיות, ואנחנו אם כן קוראים את זה כמזוזה אל מזוזה שלוש פעמים. טוב, הפתחים במקדש שלמה, עכשיו דיברנו, עד עכשיו דיברנו על הארמון, עכשיו אנחנו עוברים למקדש. מה כתוב במקדש? המקדש בנוי מעולם היכל דביר, וכתוב לנו שפתח ההיכל מזוזות עצי שמן מעת רביעית. מה זה הרביעית עם המזוזות? זה לא ברור כל כך. ומה זה, ופתח הדביר, זה הכניסה לקודש הקודשים, עשה דלתות עצי שמן העין מזוזות חמישית. מה זה המזוזות חמישית ומזוזות רביעית? המונחים הטכניים לא כל כך ברורים. היו חוקרים שהציעו שזה פתחים נסוגים על סמך מקדשים במסופוטמיה. היו חוקרים שלא קיבלו את זה. זה לא היה מוכרע. והנה אתם יכולים לראות שחזור במוזיאון השמי באוניברסיטת הרווארד בארצות הברית, ופה הם כן משחזרים את זה עם פתחים נסוגים. והנה המודל של קייפה עם השחזור בהרווארד, ואתם רואים פה את התפיסה הזאת. ואני חושב שזה המודל שלנו, מראה שזה באמת הפירוש הנכון, ולא פירושים אחרים שאנשים ניסו להציע. אז אם אנחנו מסכמים את הנושא של המזוזות והפתחים הנסוגים, מה בעצם ראינו? בכניסה לארמון שלוש מסגרות, בכניסה למקדש ארבע, ובכניסה לקודש הקודשים חמש. זאת אומרת שמעלים בקודש מבחינת הארכיטקטורה. הארכיטקטורה משמשת כאמצעי גם לסימול היררכיה של פתחים. וגם בית המקדש השני מסכת קנידות, וכבר אנחנו רואים פה למקדש של בית המקדש השני, כן, זה כבר צעד נוסף. ופתחו של עולם גבוה 40 אמה, רוחבו 20 אמה, וחמש מלטראות, הנה המילה מלטראות שגם מתרגום השבעים, שמילה היו על גביו, התחתונה עודפת על הפתח, אמה מזה ואמה מזה. שלמעלה ממנה עודפת המה מזה והמה מזה. ובצורה כזאת עם הטקסט בעצם מתאר פתחים נסוגים. פתחים כאלה עם מסגרות נסוגות. זאת אומרת שהמסורת הזאת המשיכה גם לבית המקדש השני. וגם בשחזור של הולילנד ועכשיו עם מוזיאון ישראל, אתם רואים את הפתח שמשוחזר עם פתחים נסוגים. וגם בשערי חולדה יש עוד במקום אחד את המזוזה המקורית מימי הורדוס, ורואים שהיא עם פתחים נסוגים. ההיבט הלשוני מלטרה, הזכרתי אותו, אז נעבור. אז גמרנו פה בעצם את הנושא הזה של הפתחים הנסוגים.
כן.
לא אמרתי שזה היה מקדש, אבל אנחנו באותם 100, אנחנו באותם בהפרש של 20-30 שנה, ואתה רואה ש... בוא נגמור את ההרצאה ואז נעשה שאלות. הפרופורציות של הפתח הוא 10/20, וגם במסכת מידות, גם כתוב שכל הפתחים היו 20/10, והאולם עצמו היה 20/40. זאת אומרת, הפרופורציות האלה שדלת יפה, 1/2, מופיעה במודל של קייפה, וגם בבית המקדש השני. מה היה בבית המקדש הראשון ובארמון שלמה? אין לנו נתונים. והדגם הזה של חרבת קה, עכשיו אנחנו עוברים לאלמנט השלישי, ליד הקורות גג שבקבוצות של שלוש. הנה, אתם רואים את זה בארכיטקטורה היוונית, האקרופוליס באתונה, עם טריגליפים מסוגננים ליד הגג. בקייפה זו הדוגמה הקדומה ביותר בעולם לטריגליפים מגולפים באבן, והמודל הזה כבר יש לו מקום של כבוד בהתפתחות הארכיטקטורה העולמית, רק בגלל הטריגליפים הקטנים האלה. מה כתוב על הארמון שלמה? כבר קראנו, אבל אני רוצה שנתמקד במסורת הזאת שאומרת, שהוא בנה את המבנה על 4 טורי עמודי ארזים, 4, וספן בארז ממעל על הצלעות. השאלה הגדולה, מה זה הצלעות? עד היום זה לא היה פה ברור. וספן בארז ממעל על הצלעות אשר על העמודים. זאת אומרת, היו עמודים ועל העמודים היו צלעות. ואז כתוב 45/15 הטור. אם מחלקים 45/15, מה מתקבל? 3. עכשיו, היו הרבה אנשים שחשבו ש-45/15 הטור מתייחס לעמודים. אבל מה הבעיה? כתוב שהיו 4 טורי עמודים, לא 3. אבל מה קורה בתרגום ה-70? בתרגום ה-70 כתוב 3 ולא 4. והרבה חוקרים העדיפו את תרגום ה-70 לעומת נוסח המסורה. בגלל ה-45-15 הטור, וטענו שהמספר הזה מתייחס לעמודים. היו חוקרים אחרים שאמרו שזה מתייחס לצלעות. מה זה הצלעות? לא כל כך ידעו. היו חוקרים שחשבו שזה בכלל איזה תאים קטנים שהיו בנויים בקומה שנייה. כי יש עמודים והצלעות על העמודים. מה אנחנו טוענים? שהצלעות זה הטריגליפים האלה, שהצלעות זה קורות הגג. 45-15 הטור הם בדיוק 3-3-3. ושימו לב לסידור, יש פה את הקירות מצד אחד, 4 העמודים, וקורות הגג שמסודרות, 45-15 הטור. זה פירוש שלנו שאף אחד לא הציע אותו עד היום, למילה הצלעות. אז זה בקשר לארמון. מה קורה במקדש? אז גם בתיאור המקדש יש מונח, ויש צלעות סביב, הצלעות הן מסביב, אבל מה עם הצלעות? זה מאוד מאוד קצר ואי אפשר היה לדעת לבמה מדובר. מעניין שאצל הנביא יחזקאל עוד פעם מתואר מקדש, ומה הוא אומר שם? והצלעות צלע אל צלע 3. שימו לב שהצלעות עוד פעם מופיעות בקבוצות של 3, כמו הצלעות בארמון של שלמה. וגם פה אנחנו כן טוענים שהצלעות זה בעצם הקורות הגג שבאות לידי ביטוי בטריגליפים בחרבת קייפה. האם היו טריגליפים בבית המקדש השני? עד היום בכלל לא דנו בזה. אין לנו נתונים כל כך טובים למקדש, חוץ ממטבעות בר כוכבה, שהן כבר אחרי 50 שנה ומאוד סכמטיות, קטנות וסכמטיות. אבל אפשר לראות פה גם את העיגולים האלה, שאולי הם מסמנים קורות גג בצורה סכמטית. אני כבר נהיה מאוחר, אז אני אעבור בעצם לסכם עכשיו. קודם כל, מה שרציתי להראות לכם, שחרבת קייפה היא אתר יהודאי, ולא אתר פלישתי, לא אתר כנעני, ולא אתר של ממלכת ישראל, על סמך התכנון העירוני, על סמך עצמות בעלי חיים והתעשי אפייה, על סמך האדמיניסטרציה עם הקנקנים שמסומנים בידיות, על סמך הכתובת על תס, וגם מבחינה פולחנית. אנחנו ראינו פה דמיון מאוד גדול לארמון של שלמה, למקדש של שלמה, לארכיטקטורה מלכותית שהייתה נהוגה בממלכת יהודה. ודבר נוסף שלא אמרתי אותו, שלא מצאנו באתר אפילו צלמית אחת. אנחנו חפרנו 60 בתים, כמויות מאוד גדולות, ולא מצאנו צלמיות. בכל אתר כנעני, בכל אתר פלישתי, וגם בממלכת ישראל הצפונית, באתרים של מגידו, חצור, תענך, רחוב ואחרים, מוצאים צלמיות. באתר שלנו נקי לגמרי. כך שכל ההיבטים האלה, הם מראים שהאתר של חרבת קייפה הוא באמת שייך לממלכת יהודה, והוא שונה מהתרבויות האחרות. ואני מסכם, אז מה אפשר להגיד מכל זה על תקופת דוד? אז אחד באמת שיש שלטון ריכוזי, שכבר בונה ערים עם מבנה מרכזי בדברים האלה, יש פה היררכיה, וזה לא חברה שבטית כמו שראינו עד אז בתקופת ההתנחלות והשופטים. בניית ערים מבוצרות, איפה חירבת קייפה נמצאת? על הגבול, מול גת פלישתים, על הדרך הראשית, לכן היא מבצרת את הגבול. ויש פה מנהל עם הקנקנים וגם בית מחסנים. הפולחן ללא דמויות אדם ובעלי חיים, והוא מתקשר לתיאור האיקונוגרפי של ארמון ומקדש שלמה. ויש לנו כתב, שזו נקודה מאוד מרכזית, כי הכתב מאפשר לתעד אירועים, ובצורה כזאת היא למסור נתונים מדור לדור. ולכן גם אם כתבו את הדברים האלה אחרי 100, 200, 300 שנה בסגנון הסופי, שאנחנו מוצאים אותו היום במסורת המקראית, זה לא אומר שהם המציאו את הדברים. היה להם נתונים, והם יכלו בהחלט לסמך הנתונים האלה לבנות את המסורות שאנחנו מכירים כיום. אז הכתב זה בהחלט נקודה מאוד חשובה. אז תודה רבה. כן. למה שימשו הקופסאות? זו שאלה מאוד קשה, כי הם נמצאו ריקות ואנחנו לא יודעים מה היה בתוכן. אבל באתרים, כשמוצאים בחפירות, למשל באשקלון או בחצור, מוצאים בפנים הרבה פעמים פסל. ופה נשאלת השאלה, עד כמה בתוך הקופסאות האלה היה באמת איזה עגל זהב שסימל את אלוהי ישראל, או שהיה בהם איזה מצבה אבסטרקטית, או שהם היו ריקים. אנחנו לא יודעים מה היה בתוך הקופסאות האלה. זה שאלת השאלות. שיש פה עוד שאלה, למה יש שניים? אחד בסגנון כנעני, אחד כבר חלה כזה בסגנון יותר מודרני. אפשר לדבר על אלה, פולחן, אלה כנענית שהייתה שם איזה עשירה, ובסמל האבן הזה כבר שדומה אחר כך למקדש, הוא כבר יכול לסמל אל אחר. הכל פה לא ברור בעד הסוף, אבל יש לנו נתונים חדשים, וכל אחד יוכל לעשות איתם מה שהוא רוצה. עכשיו שאלו אותי, אבל הכל מימי דוד, אז למה אבל המקדש מתואר בימי שלמה? נכון, יש לנו תיאור על המקדש בימי שלמה. אתה יודע מה, איך הארמון של דוד נראה? אין לך תיאור. נכון? יכול להיות שאם היה תיאור, גם שם היה שקופים שלושה תורים ומחזה אל מחזה שלוש פעמים. פשוט זה לא השתמר, לא הכל השתמר. יש גם כזאת מסורת, יש הרבה מסורות, על כמה, עד איזה רזולוציה אפשר לרדת, אני לא יודע. אבל יש לנו טקסט שמתאר את המאה העשירית, יש לנו חפץ שמתוארך למאה העשירית, ויש ביניהם תיאום. מה אנחנו צריכים יותר מזה? זה המצב, כן? תשאל את המינימליסטים. הוא כבר לא כל כך מינימליסט, הוא לאט לאט משתנה, הממצאים האלה מחייבים אותו להשתנות. קודם כל יש במדע, אפשר להגיד שהם אנטישמיים ומה שרוצים כמובן, אבל זה לא נימוקים מדעיים. הנקודה היא כזאת שבמדע צריך כל הזמן לחדש. אני לא יכול לכתוב מאמר, אני מסכים עם ידין. אם אני מסכים עם מה שידין אמר לפני 50 שנה, אז אני לא שווה כלום, נכון? אז מה אני תורה, מה אני עושה? אז כל מיני חוקרים נסים כל הזמן לחדש. ומה שחשוב זה גם להציג איזו תפיסת עולם חדשה. אם לוקחים את הממצאים הארכיאולוגיים, את התנך, מחברים, אז מה האפשרויות לחדש? הם די מינימליסטיות, הם חדש פה קיר, שם קיר, פה משפט, שם משפט. אתה לא יכול לעשות איזו תפיסת עולם חדשה. אם אתה זורק את כל המסורת המקראית, פתאום אתה יכול לעשות ניסים ונפלאות, לכתוב המון דברים חדשים שמעולם לא נכתבו קודם. ובאמת שהמינימליסטים רק התחילו, אז בשנות ה-80 ובתחילת שנות ה-90 הם פרסמו מאות ספרים. כי אפשר היה לעשות המון 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 דברים, אבל בינתיים הם כבר קילו את כל האינפורמציה שהייתה להם, והם בעצם, אם אתה לא מקבל את המקרא, וגם את הארכיאולוגיה, הם התחילו לזלזל גם בארכיאולוגיה, כי הארכיאולוגיה מפריעה לתיאוריות, אז בסוף אתה רק עם תיאוריה, בלי נתונים. אבל כן, מה היה הניבוקים שלהם? אנשים צריכים להתפרנס ממשהו.
מי שגם רוצה, תפילת ערבית למעלה עכשיו.